ישיבת הכותל עם הפנים לעם ישראל.
הפנייה שלנו זה דמי שביעית. נראה פה את ההלכות, ומתוך ההלכות נכנס פה לעיון הסוגיה. יש לי כאן בעמוד השני משפטי הארץ שביעית פרק י"ב. בואו נראה את ההלכות שכתובות פה לפנינו. יש פה שני סעיפים שאותם אני רוצה ללמוד יותר בהעמקה ובעיון. בואו נראה את הסעיף הראשון. אמרנו בדף בצד השני, משפטי הארץ פרק י"ב, כתוב ככה: הכסף שמקבל תמורת פירות שביעית נתפס בקדושת הפירות ונקרא דמי שביעית, ומותר להשתמש בו רק לקניית דבר מאכל ושתייה ולאוכלם בקדושת שביעית. שומעים מה שכתוב פה? כסף שקיבלת עבור פירות שביעית, הכסף הזה הוא קדוש בקדושת שביעית. ואם בכסף הזה אני קונה דברי מאכל, המאכל הזה נתפס בקדושת שביעית. אף על פי שהכסף נתפס בקדושת שביעית, הפירות נשארים בקדושתם. איזה פירות? הפירות השמיטה עצמה.
אז מה מרוויחים מזה? שתי ימים עכשיו יש קדושה.
לא יודע שמרוויחים או לא, זה הדין. וכן הדין כשמקבל תמורת פירות שביעית דבר מאכל ומשקה של חולין, כגון פירות שישית או בשר ודגים שאינם גידולי קרקע, הם נקראים דמי שביעית ונתפסים מקדושת שביעית, ומותר להשתמש בהם רק בפירות שביעית. ההלכה הזאת מולידה המון בעיות. כלומר, אם אני הולך לסתם חנות של יהודי לא שומר מצוות ואני קונה ממנו,
הוא יכול לעשות עם הכסף דברים אחרים,
דברים אחרים. עכשיו חוץ מזה, ואם נותן לי עודף, אני קניתי לו ביסקוויטים, נותן לי עודף מהכסף, עכשיו הוא מוכר גם ירק פירות באותה חנות, אז הכסף שהוא נתן לי אולי דמי שביעית.
אז אולי רק להשתמש עם כרטיס אשראי.
עכשיו מה אופני היתר? אבל נבין את העניין הזה. אז כבר בסעיף הזה יש כמה נקודות להבין. איפה עוד מצאנו דבר כזה? יש בקורבנות מושג שנקרא פדיון. אני מקדיש, יש קדושת הגוף, של בהמה לקורבן עולה, אז זהו, אי אפשר לפדות את זה, כי גוף הקורבן הוא קודש. אבל אם נפל בו מום, אז כן אפשר לפדות את זה. עכשיו יש עוד סוג של קדושה, זה קדושת דמים בדק הבית, ששם אני יכול לפדות את זה כרגיל, אני פודה את זה. עוד דוגמאות שמצאנו פדיון, זה למעשה נקרא יותר חילול. כלומר, יש לי מעשר שני שאני צריך לאכול את זה בירושלים, אבל כי הרחק ממך הדרך, אז מחללים את מעשר שני על הכסף, ואת הכסף הזה עולים איתו לירושלים, ובזה אני קונה. בכל המקרים האלה הקדושה הראשונה פוקעת לחלוטין. פה בשביעית הקדושה לא פוקעת מהפירות. לא מצאנו דוגמה כזאת בשום מקום. איך זה עובד? אז זה סעיף ח' פה לפנינו. נראה את סעיף ת'. קנה בדמי שביעית דבר מאכל חולין, ירדה הקדושה מדמי השביעית ועברה למאכל שקנה. וכן הדין כשמאכל פירות שהם דמי שביעית וקיבל תמורתם כסף חולין, ירדה הקדושה מהפירות ועברה לכסף, ויש לנהוג בהם כפירות שביעית, ואילו בדמי השביעית מותר להשתמש כבשאר השנים, כי הקדושה מהכסף עבר לפרי, והפרי עבר לדגים, והדגים זה עבר ל... אבל הקדושה הראשונה של הפרי תמיד נשארה.
רגע, עם הכסף הזה אפשר לקנות עוד דברים, כי לא אוכלים למשקים?
לא רק אוכלים למשקים.
אז מה זה, מה זאת אומרת מותר לשמש כבשאר השנים?
דיינו, לא קרה, הכסף נהיה חולין. כי אם בכסף קנית עכשיו דגים, אז הדגים הם קדושת שביעית, והכסף הופך להיות חולין רגילים. עכשיו, את הדגים האלה החלפת בבשר, אז הקדושה מהדגים עברה לבשר. עכשיו, מה קורה אם מהבשר מכרתי, קניתי בגדים?
אז זהו, אז הבשר.
אז פה זה נתקע, פה זה נתקע, וזה באמת אסור לעשות את זה. באמת אסור לעשות את זה. אני מדלג ליוד ג', כיוון ששאלת את זה, כי את יוד וי' א' וי' ב' אני רוצה ללמוד בעיון. אסור לקנות תמורת פירות שביעית עוד בדמי שביעית, בגדים, כלים ושאר דברים שאינם שימוש המותר בפירות שביעית. למה? כי אתה בעצם מבריח את הקדושה מפה. אין לה קדושה למה לחול.
אז בעצם המקרה הזה מתבטל. זאת אומרת, אם עושים את זה, המקרה הזה בטל. זה לא היה פה בכלל.
כן, אבל אסור לעשות את זה. כי אתה למעשה פה מפקיע קדושה מן העולם.
ומותר לי לתת במתנה לחבר שלי את פירות שביעית?
בתנאי שאתה יודע שהוא שומר קדושת שביעית.
אוקיי, אז אפשר לעשות ריק, הוא ייתן לו במתנה את הפירות והוא ייתן לו במתנה את הכסף.
טוב, רעיון. תכף נראה אם זה אפשרי. סעיף י' ד', אסור לשלם בפירות שביעית או בדמי שביעית עבור שכר עבודה לפועל או בעל מלאכה, ואם עושה את העבודה בחינם ולא דורש תמורת ולא דורש תמורה עבורה, מותר לתת לו פירות שביעית במתנה אף על פי שנראה כערמה. אלה הם הלכות בכל כללי. אני רוצה לראות את סעיף י' וי' א', נראה את הדברים. האמת היא ככה, אני פתאום שמתי לב שבפעמים הקודמות, אנחנו בשיעורים הקודמים, יצא שדיברנו על עקרונות ודיברנו על הלמדנות, אבל את ההלכות המעשיות, את המכה בפטיש, לא דיברנו עליהם. אז לכן אני אמרתי היום, נעשה תשובת המשקל מהפעמים הקודמות, ונראה את ההלכות המעשיות. עכשיו, י' וי' א', זה שתי אפשרויות איך לפתור את בעיית הדמי שביעית. א', כדי לא לגרום תקלה לשני, וגם לא לקבל עודף מהשני. אז בוא נראה. אם התשלומים עבור פירות שביעית נעשים בהקפה, דיינו שהפירות עוברות לבעלותו והתשלום נחשב כחוב ומשולם כעבור זמן, לא נתפס הכסף בקדושת שביעית. כי פשוט מאוד, זה אולי מה שאתה מציע, אני אומר לחנות, אני אומר, תשמע, תן לי את הפירות. הוא נותן לי פירות, הפירות הם שביעית, כן? לא נתבלבל. אחרי שבוע אני נותן לו כסף, הכסף הזה למעשה הוא לא בא במקום הפירות,
במקום החוב.
זה בא במקום החוב, בסדר? אבל זה לא בא במקום הפירות. ויש אומרים שרק אם משלמים אחרי שהפירות נאכלו ואינם בעולם, אז לא נתפס הכסף בקדושת שביעית, ואפשר להקל כדעה הראשונה. בסדר? את הסעיף הזה אני רוצה ללמוד בעיון. יש פה קהילות יעקב נפלא מאוד, שגם נותן לי הגדרה להבין מה קורה פה, להבין מה קורה פה. זה דברים מאוד מאוד ייחודיים רק בשביל, אין את זה בעוד מקומות נוספים. נראית הלכה י' א', זה הלכה יותר פשוטה. יש אפשרות נוספת למכור פירות שביעית והכסף לא יתאבד לקדושת הפירות, והיא למוכרם בהבלעה. דיינו למכור ביחד עם הפירות דבר שאינו קדוש בקדושת שביעית, ולבקש עבור הדבר שאינו קדוש מחיר גבוה ממחירו האמיתי.
זה כמו לולב.
נכון, זה הגמרא במסכת סוכה. יש לי לולב אתרוג, ואני אומר לו, תשמע, את האתרוג אני רוצה מתנה. אבל עכשיו, בלי שאף אחד ישמע, אומר, מה זה מתנה? מה? לא מחלקים פה מתנות. אומר, תשמע, על הלולב אני אשאל לך יותר כסף.
רגע, למה אתרוג צריך לעשות אותו מתנה?
כי אתרוג זה פירות, שביעית, קדושת שביעית. עכשיו, אם אני אשלם למוכר כסף, אז מה יוצא? שהמוכר יצבור בחנות 100,000 שח במחירת האתרוגים. עכשיו, כל ה-100,000 האלה הם קדושים קדושת שביעית, כי הוא מכר עשרות אלפי אתרוגים והוא הרוויח 100,000 שח. עכשיו, ב-100,000 שח האלה הוא לא יכול לקנות בגדים, הוא לא יכול לקנות רהיטים לבית, הוא גם לא יכול לשים את זה בבנק.
והקדושה חלה לעולמים.
והקדושה היא כן. הוא יצטרך לקנות רק דברי מאכל. כי המטבעות האלה ייעלמו לו. בבנק משתמשים בכסף. בבנק זה... הבנק ראה את הכסף שלך, ואחר כך הבנק נהיה בעל חוב שלך. אז הכסף יתנדף. איננו. אגב, כל זה מדברים כשלמדנו שבוע שעבר על איסור סחורה. אנחנו מדברים פה על אותם מצבים שמותר למכור ולקנות. הרי אסור למכור ולקנות פירות שביעית בצורה רגילה, בכמויות.
רק אם מפקיר את השדה ו...
זה פשיטה. גם אחרי את הכל, עצם המחירה, או בדיוק, עצם המחירה היא אסורה, לאוכלה ולא לספורה. עצם הסחורה אסורה, כי בשמיטה אני לא, אני רוצים שחיי הכלכלה ישבטו. זה חלק מהרעיון של שנת השמיטה. בכל אופן, בכל אופן, בכל אופן, נחזור לנקודה שלנו. פה העניין של הבלעה. עכשיו, עושים הבלעה באריזה, סקיות הניילון, קופסה, כל מיני, כל מיני פטנטים.
הסקית היא לא של הקורתה.
בסדר, נכון. יש פה חזוני שאומר שאי אפשר לעשות מזה צחוק, תלוי בנסיבות וכו'. אבל אני רוצה להתרכז בדין הראשון, ואני יודע מה, אולי, אולי עוד, עוד, עוד הערה אחת פה. בוא נראה בהערה, בהערה 20, הכתב פה קצת מטושטש. מוסרים בשם החזון איש שהבלעה מועילה רק שלא נתפסים הדמים, מועילה רק שלא נתפסים הדמים בקדושת שביעית, ולכן מותר לקנות מעם הארץ בהבלעה, ואין בזה איסור של מסירת דמי שביעית לעם הארץ. אך ההבלעה לא מתירה איסור סחורה, ומותר למכור או לקנות בהבלעה רק שהמחירה מותרת. אתה עוד הערה, על ידי ההבלעה אני לא יכול לתת לך איסור סחורה, אלא רק שאין בעיה של קדושת שביעית.
גם הקפה זה רק על מה שמותר בסחורה, נכון?
כמובן. טוב, נסתפק בהערה הזאת, נסתפק בהערה הזאת. בוא, אני רוצה להתמקד בנושא הראשון של הקפה, של מחירה בהקפה בהלוואה. אז בוא עכשיו נחזור לתחילת המסלול, נראה את המקורות בדפים פה, כמו בקביעות הרגילה שלנו, מקרא, משנה, ירושלמי, בבלי, נראה את הדברים האלה ונראה בסוף את ההרגל שלנו, את הצד העיוני בסוגיה הזאת. אז המקרא הוא בויקרא כ"ה פסוק י"ב, שם כתוב יובל היא שנת החמישים שנה, ויובל זה גם שנת שמיטה. לכן נוצר פעם בחמישים שנה, למעשה עושים שנתיים רצופות שמיטה, השנה השביעית ושנת החמישים. זה שנתיים, ועל זה התורה אומרת, ואם תאמר מה נאכל שלוש שנים, והשם מצווה את הברכה גם השנה השלישית. זה נאמר על, שנת היובל, זה כאמור אחת לחמישים שנה. אז אנחנו מדברים פה. אז זה המקרא, זה המקרא.
אבל יובל היום אין.
כן. טוב, היום גם השמיטה הוא דרבנן, כי אין יובל.
לא, היום בכלל גם לא יודעים מתי יובל.
יש מחלוקות, יודעים פחות או יותר. יש מחלוקות מתי היובל, אבל... כן, אבל בשמיטה, יובל בלב הכי לא עושים אותו למעשה, אבל שמיטה. זה במשנה ברורה באיזה מקום שהוא עושה חשבון שנת היובל, והרב נבנצל בחשבונות שלו מה זה טעות דפוס, צריך לתקן. זה סתם מעניין, כי לפי החישובים יצא לו לא נכון. טוב, הפסוק הוא יובל לשנת החמישים שנה, ויש על זה ספרה, ספרה זה מדרשי תנאים. הוא אומר כך, שיכול בכניסתה תהיה מקודשת מראש השנה וביציאתה תהיה מושכת והולכת עד יום הכיפורים, שכן עושים לכל על הקודש. תמוד לומר, יובל שנת החמישים שנה תהיה לכם, אין קדושתה אלא עד ראש השנה. טוב, זה לא הנושא שלנו. לא תזרו ולא תקצרו את ספחיה ולא תבצרו את נזריה, כמו שנאמר בשביעית, כך נאמר ביובל. לנו דיני יובל ודיני שמיטה הם זהים, כי יובל קודש, מה קודש תופס את דמיו, אף שביעית תופסת את דמיה. וקודש דיינו קדושת הקורבנות. אומר, אומר, אומר הספרה, אם הקודש יוצא לחולין ודמיו נתפסים, יכול אף שביעית כן. הרי אמרנו, אם אדם יקדיש בהמה ל, לא לקורבן, כי קורבן זה קדושת הגוף, הוא יקדיש בהמה לבדק הבית. עכשיו כשהוא פודה את זה, אז הבהמה נהיה תחולין ורק הכסף נהיה קדוש, אז יכול אף שביעית כן. תלמוד לומר, היא הרי היא בקדושתה נמצאת, אומר האחרון אחרון נתפס כשביעית, ופרא עצמו אסור. כיצד? לקח פירות שביעית, בשר, אלו ואלו מתבארים בשביעית. לקח בבשר דגים, יצא בשר, יחזו דגים. בדגים שמן, יצאו דגים, נתפס שמן. האחרון האחרון נתפס לפרי עצמו אסור, או נשאר באיסורו, כן? לא שאסור באכילה, דיינו, אסור במובן שאסור לנהוג בו מנהגי חול, אלא לאכול אותו על פי כללי... נשאר בקדושתו. ואנחנו כבר יודעים מה זה נשאר בקדושתו. לאוכלה ולא להפסד, עם השאריות מהפרי אסור לזרוק, יש בו קדושה. וגם אם מוכרים יש כללי מחירה, מה כמויות היתר למכור וכו'. והדמים נתפסים בקדושה, וכשמגיע זמן הביאור של סוג הפרי הזה צריך לבאר אותו. עכשיו, ומה זה ביאור ומה נקבע זמן הביאור? כל פרי וכל דבר יש לו זמנים שונים. אז יש פה המון הלכות שקשורות לעניין הזה. בספר הזה משפטי הארץ, כשהוא מדבר על חנויות בשנת השמיטה, אז החנות הכי נוחה לקנות בה זה פירות של ערבים, של גויים, כי שם אין כלום. זה עוד נושא. גם אם נגיד שזה באמת של גויים, ההלכה היא לפי החזון של בני ברק, גם זה לא מועיל, כי גם שם כל ענייני קדושת שביעית ממשיכים. אבל בכל אופן, גם אם אדם נכנס בתמימות בחנות וקונה משהו, אז הוא מסתדר בדברים האלה. נגיד עוד הערה, כאילו הערה בתוך הערה. אני זוכר בזמנו כשהתחלנו פה והרב קט נתן שיעור, אז היה נושא של היתר מכירה, גם לא היה מספיק חנויות של שמיטה. בשמיטה הקודמת היה דבר נפלא, זה נקרא אוצר הארץ, יהיה גם השנה. אז זהו, אוצר הארץ זה הדבר האופטימלי. הם לא רוצים לסמוך על היתר מכירה, הם גם לא רוצים לקנות מערבים, והם משתדלים לעבוד בתוך מסגרת ההלכה עד כמה שניתן. וכשמגיע שלב מסוים זה אין אפשרות, אז או שמייבים מחוץ לארץ לגמרי, זה הרבה יותר מהודר לקנות פירות של ערבים וחנויות השמיטה של הבד"ץ. הם עושים כל מיני...
גם מה נחשב חוץ לארץ?
לא, חוץ לארץ ממש, חוץ לארץ ממש. טוב, בכל אופן מה הנקודה פה? גם אלה
שסומכים,
אז זהו, בדיוק בשמיט, נכון, עגבניות, אלפונים, קישואים, חצילים, יהודים כבר לא מגדלים את הדברים האלה. בסדר, או לא מרחיבים את הקנייה מהערבים. בכל אופן מי שהולך על פי היתר המכירה, כבר ראינו כשלמדנו את המושג של אוצר בית דין שבוע שעבר, התשובה של הקוקיבי שגם הוא מסכים צריך לעשות אוצר בית דין למרות שעושים היתר מכירה. כי נכון שהיתר מכירה מועיל, אבל זה מועיל רק לדברים ההכרחיים. אני לא חייב לצרוך את היתר המכירה ב-100% מכל הבחינות. אני יכול להגיד אני קונה פירות מחנויות של היתר מכירה, אבל לגבי הדמים אני מקבל על עצמי לנהוג בהם כדמי קדושת שביעית. אז לכן חלקים מההלכות האלה שנלמד עכשיו אפשר ליישם אותם גם בחנויות שמוכרות היתר מכירה.
הרב קוק באותו שדה שעשו יותר מחירה גם עשו
לבוצר, כן, ככה כתוב פה במכתב שהוא פרסם, כי הוא אמר למרות הכל הוא לא סומך על יותר המחירה שלו ב-100%.
אבל אם עושים בוצר
בדין, בשביל לצאת יותר מחירה זה כדי להתיר דברים אחרים,
אבל לא באותם שדות, בשדות אחרים
לא, אפילו באותם שדות, כי כלפי זה מה אכפת לי למכור בצורה כזאת של אוצר בית דין? היתר מכירה יועיל למקומות שאוצר בית דין לא יעזרו, למכור לחוץ לארץ, להתיר עבודות בשדה של דרבנן, כלפי הדברים האלה. אבל כלפי צורת המכירה מה אכפת לעשות אוצר בית דין ולמכור דרך זה? הוא באמת אומר, ולכן אני גם לא מקפיד איך לחשב את הוצאות של אוצר בית דין. ממילא אני יכול גם להכליל בתוך זה עוד סכומים נוספים. כשלעומת זה החזון איש הסתבך איך לבנות את האוצר בית דין. הערכנו בזה שבוע שעבר. הרחנו בזה שבוע שעבר. טוב, דיברנו כל מיני הערות באמצע, בוא נחזור למסרול שלנו. בסדר? המסרול הוא הפסוק בויקרא, ראינו פה במקרא, הבאנו פה את הספרה, שם כתוב ככה, ליד האות ג', כי יובל קודש, מה קודש תופס את דמיו? אב שביעית תופס את דמיה. אם הקודש יוצא לחולין ודמיו נתפסים, יכול אב שביעית? כן? אתה לומר היא, הרי בקדושתה נמצאת האומר האחרון אחרון נתפס כשביעית, ופרא עצמו עשו. אז אם נשים לב, מה מקור הלימוד שבשמיטה הקדושה לא פוקעת מהפרי אף פעם?
קודש תהיה לכם.
קודש תהיה לכם, קודש היא. הדגש היא, דהיינו, הקדושה נשארת תמיד בפרי עצמו. יתרה מזה, לא רק שהקדושה נתפסת בפרי עצמו, אלא היא אף פעם גם לא פוקעת ממנו. דוגמה לזה מצאנו רק בקורבן, כשאני רוצה להמר קורבן בקורבן, אז כאילו היא ותמורת הקודש. כלומר, הבהמה הראשונה נשארת קורבן, גם הבהמה השנייה נהיית קורבן. משהו דומה לזה מצאנו גם כאן. טוב, זה הפסוק. המשנה שציינו, פרק ז' משנה א' ופרק ח' משנה ז', בוא נראה את הירושלמי על פרק ח' הלכה ז', ואז גם המשנה שציינו כתובה פה לפנינו, בוא נראה את זה בירושלמי. אין מבשלין ירק של שביעית בשמן של תרומה שלא יביאנו לידי פסול. רבי שמשון מתיר, טוב, זה נושא אחר. והאחרון אחרון נתפס בשביעית והפרי לעצמו אסור. זה בעצם מה שראינו בספרה על סמך הפסוק, זה דברי המשנה. ועל זה אומר הירושלמי, תמן תנינן וכולן הכהנים רשאים לשנות באכילתן ולאוכלן צלויין שלוקין ומבושלין, וריתן לתוכן טבלי חולין וטבלי תרומה. דיר רבי שמעון, רבי מאיר אומר, לא ייתן לתוכן שלא יביא לידי תרומה לידי פסול. את ידי יחידה, שיש פה דיון לגבי תרומה, לגבי פירות שביעית. מה הבעיה? כי כשתרומה נתמת, אז גמר, צריך לסרוף את זה, אין מה לעשות עם זה. לעומת זה, עם פירות שביעית שהם לא תרומה, הם טמאים, אז שהכהן יאכל אותם, אין בעיה לאכול חולין טמאים כשהכהן עצמו טמא, או שייתן לישראל שיאכל את זה. אבל כשתרומה טמאה צריך לשרוף, אז יוצא שבסוף החשבון אתה גורם להפסד של פירות שביעית. זה החלק הראשון פה בירושלמי, שזה לא הנושא המרכזי שלנו. בואו נדלג לסוף הפסקה הראשונה. אומר ככה, אולי, למה לא צריך סוף אלא 4-5 שורות מלמטה. אומר כך, הכיצד לקח בפירות שביעית בשר אלו ואלו מתבארין בשביעית, לקח בבשר דגים יצא בשר נתפסו דגים, לקח בדגים שמן יצאו דגים ונכנס שמן, האחרון האחרון נתפס בשביעית והפרי עצמו עשו.
אז הדבר שנקנה תמורת הפירות שביעית הוא מתבאר בזמן שהפירות שביעית,
כן, אותם כללים, אותם דינים. נכון, יותר מזה, קניתי דגים או בשר, אז הבשר הזה מתבאר בזמן שיש ביעור של הענבים בשוק. כן, ככה יוצא מפה. טוב, עד כאן דברים פשוטים שראינו פה. שהירושלים ממשיך ככה, באו מיני מרבי יוחנן, שביעית מהו שתצא דרך חילול? אמר לי, ולמה לא? אמר רבי אלעזר, אין שביעית יוצא דרך חילול אלא דרך מכירה. מתנית מסייע לדן, ומתנה מסייע לדן, וכו'. מחלוקת איך מעבירים את הקדושה מפרי לפרי בשמיטה. עד כאן איסוף הנתונים. אני רוצה לסכם את איסוף הנתונים, ואחרי זה ניכנס פה לחלק הלמדני והעיוני בדף שלנו פה. מה היה איסוף הנתונים? איסוף הנתונים היה שקדושת שביעית היא שונה מקדושת קורבנות. בקדושת קורבנות, כשאני פודה את הקורבן בדק הבית, יותר נכון להגיד, לא קורבן, אז הקדושה פוקעת לגמרי מהבהמה או מהדבר שהיה מיועד לבדק הבית, וזה נהיה חולין גמורים. והכסף מתקדש. זה פשט המילה פדיון. הקדושה פוקעת מפה ועוברת לכאן. בשביעית אין את זה, אלא הפרי לעולם נשאר קדושתו המקורית. אלא מה? אני יכול להכיל קדושה על דברי מאכל אחרים, דגים, ירקות וכו' וכו'. והירושלמי מביא מחלוקת איך אני לא מפקיע את הקדושה, אלא איך אני מעביר את הקדושה ממקום למקום, האם על ידי חילול או על ידי מקח. מה זה מקח, מה זה חילול? מקח זה על ידי קנייה ומכירה. קנייה ומכירה זה על פי שווי, ואילו חילול זה דווקא על ידי שווי. אנחנו בזמננו, כשאנחנו מחללים מעשר שני, מה זה מעשר שני? אלה הם פירות, צריכים לאכול אותם בירושלים. וכיוון ש כאילו הפירות טמאים וכו', ולא שייך לעלות לירושלים, אנחנו מחללים את הפירות האלה על שווי פרוטה. זה נקרא חילול, ויש כללים איך מחללים. וכאן השאלה היא, איך אני מעביר את הקדושה ממקום למקום בשמיטה? האם דרך מקח וממכר או דרך חילול? האם שאלנו על זה מחלוקת? בסדר. גם הבבלי מביא את המחלוקת הזאת ואת הנפקמינות להלכה. את הפעם הראשונה זה צריך לראות רק ממכר. דיינו מכר. מה זה פעם ראשונה? הביאו לי פירות שמיטה ממש, אני רוצה להעביר את הקדושה ממנו לפירות שאינם של שמיטה, או לבשר ודגים וכו'. כאן זה צריך להיות רק על ידי מחירה. כשאני מגיע להחלפת הדגים בבשר ואת הבשר בדברים אחרים, כאן אפשר או חילול או מחירה. השאלה היא, מה הרעיון בכל הסיפור הזה? מה העניין פה?
זה כל ראשון ושני.
מה זה?
כל פעם שמחליפים או מאוכלים, זה יורד שלב, כאילו.
כן, אבל למה בפעם הראשונה זה רק דרך ממכר? וגם מה הרעיון שקדושת שביעית היא תמיד ממשיכה הלאה, ואחרון אחרון נתפס בקדושה, ואילו הפרי הראשון תמיד נשאר בקדושתו? מה התהליך הלמדני בהלכה הזאת? זה מה שאני רוצה לומר פה. זה שאלה הראשונה שאני רוצה שנעיין בה. כאמור, יש דרך להתיר את כל התסבוכת הזאת שהדמים לא יתפסו בקדושת שביעית. זה או על ידי הבלעה או על ידי הלוואה, או על ידי הלוואה. דהיינו, אני אכנס לחנות, אני אקנה פירות ואני לא אשלם, ואני אגיד לו, תשמע, אני אשלם לך בעוד שבוע. עכשיו בעוד שבוע כשאני אבוא לשלם לו, בעצם החזרנו חוב, ולא שזה בא במקום הפירות עצמה. עצה יותר פשוטה, לשלם בצ'ק, לשלם בכרטיס אשראי. ככה אני גם חוסך לתי עוד משהו.
אבל כרטיס אשראי מקבל אותו במיידי את הכסף.
לא.
זה מגיע בסוף החודש.
בחוב, בסוף החודש זה נקבע.
מה לגבי כרטיס דירקט? זה מגיע ישר.
מה פה, מה זה? אף פעם, לא, תמיד זה עלו.
זה ישר.
מה פה שישר?
אבל החנות יכול להיות שהוא מקבל מיד, וממך מאוד.
בסדר, אז מבחינת...
לא, אבל זה הבדל בין כרטיס דירקט ובין כרטיס אשראי. כרטיס דירקט זה מגיע ממך ישר.
אבל לא דרכי, אחר כך...
מערכת סליקה, יש מערכת סליקה שאתה משלם לה, והיא משלמת לו.
אבל כרטיס דירקט עדיין בעייתי.
ממך ממנו.
וזה כאילו מיידית, רק זה עובר דרך מישהו? אז אולי לא, אבל אשראי זה... נכון, זה הלוואה, זה... רק בעוד זמן מסוים גופים את זה.
הוא בא לחנות, עכשיו שהוא גבר עכשיו, זה משהו.
בסדר, כי הוא מובטח שהוא יקבל כסף. אני לא אכפת לי, תתן לי עכשיו איזה סכום, רק תתן לי את זה בעוד שבוע. זה גם נקרא שנתת לי כסף עכשיו, לא? טוב, בכל אופן, זה, עכשיו, אני מרוויח מזה עוד משהו, שגם עודף אני לא צריך לקבל. כי אם אני אקבל עודף מנו, העודף שאני מקבל הוא קדוש בקדושת שביעית. כי הוא חנות שקונה ומוכר ונותן עודפים וכו'. אנחנו מדברים פה על בעל חנות שבו הוא מוכר יותר מחירה, או שהוא בכלל לא אכפת לו.
למה הכסף נהיה קדוש אם אתה מקבל עודף?
כי זה כספים שהוא קיבל מאחרים שקנו ממנו.
אם זה יהודי לשמיים, אז זה לא קדוש.
מה זה? תלוי איך הוא קיבל את הכסף הזה. איזה כסף זה? בסדר, אם הכל בחובות אז בסדר, אבל אם לא, אז זה הנקודה פה. טוב, מבחינת המקורות זה סוכה, שם מדובר על דיני הבלעה, ובעבודה זרה מדובר בהקפה, בהלוואה. עד כאן אני קורא לזה איסוף המקורות פה, וכאן אני רוצה להיכנס לסוגיה עיונית של הקהילות יעקב. אני הפעם נתתי גם פחות מקורות על הדף, כי לא יודע, הרגשתי שזה עמוס מדי להעמיס בדף יותר מדי דברים. אז בואו נראה את הקהילות יעקב פה. כרגיל חלק מהדברים מופיעים, חלק מהדברים השמטתי, לא יודע, אני מקווה שלא השמטתי יותר מדי, כך שהדברים ייצאו בהירים. ובואו נעשה את הקהילות יעקב, אני מקווה בשפה ברורה ובהירה. אז כך, הקהילות יעקב דן במקרה אחר, שזה למעשה המקרה שלנו. אני חייב לך 100 שקל. למה אני חייב לך 100 שקל? כי לפני באמצע שנת בשנה הרביעית לבית ממני 100 שקל, לא קשור לפירו, לא קשור לכלום. מגיע שנת השמיטה, אני אומר, תשמע, אתה זוכר ש... לא, עזוב את שמיטת כספים עכשיו. אתה זוכר 100 שקל, נו? אומר לו, תשמע, אין לי מזומן לתת לך, אבל יש לי פירות שביעית, אני מוכן לתת לך. מותר או אסור? האם מותר לפרוע בדמי שביעית חוב? זאת השאלה. ההלכה היא שאסור. בוא נראה את זה בקהילות יעקב בפנים. תראו כך, רבי יונאי יספה פירות שביעית מעניים ופרעו לה בשמינית. אתו אמר לרבי יוחנן, אמר לו, יאות הן עבדין. זה בסדר, זה מותר. וכנגדן באתנן מותר. ופירש רש"י ז"ל, יאות הן עבדין, כיוון דאישתא דפרעו לא אבו הנח פירות שביעית בעין, ולא יחלוף הנה בהנה, לא חליפינינו ולא חילה קדושת שביעית עליהם. עד כאן לשונו. ומשמע דווקא משום שפרעו אחר שכבר נאכלו הפירות שביעית, משום אחי לא נתפס על התשלומים תורת חליפי שביעית. עוד פעם, רבי ינא יספה פירות שביעית מעניים. אז אני נתתי דוגמה הפוכה, שהלוואה הייתה בכסף ופה לא, הוא לקח פירות שביעית ולא שילם עליהם, והוא נתן להם בשנת השמיטה פירות אחרים במקום פירות השמיטה. ומה הבעיה? אז זהו, אז לכן מה שייך לדון על קדושת פירות של השמינית?
לא,
הוא
פרה להם כסף בשמינית.
לא, למה? יספה פירות שביעית מעניים,
סוג של מנחר,
ופרו לו בשמינית.
הוא מחזיר חוב בפירות שביעית, אמרנו שזה עשו.
לא, הוא הלווה פירות שביעית מעניים, לווה פירות שביעית מעניים, ובמקום לשלם להם הוא פרה להם בשנת השמיטה בסתם פירות
בשמינית,
שזה סתם פירות שאין בהם קדושת שביעית. אז מה זה? ופרה להם בשמינית סתם תשלום כסף. מה שזה פירות בפירות, ולא חי לקדושת שביעית עליו. עד כאן לשונו. אז פשוט הנקודה היא ככה, פשוט נשמטה לי נקודה פה פשוטה. נכון שזה פירות של שנת שמיני, של שנת שמיטה, אבל הרי הם ניתנו כתשלום עבור פירות של השמיטה, אז הקדושה צריכה להיות על הפירות האלה. גם אם זה... כן, למה לא? מה, אם נשאר לי כסף של שנת שמיטה, שבר קדושת שביעית, ואני עכשיו בשנה השמינית, אני לא צריך לאכול את זה בקדושת שביעית? ודאי שכן.
אבל זה חוב, הוא לא אמר. הוא לבא מהם את הפירות, ואז הוא היה חייב להם, והוא מחזיר להם את הפירות שמינית האלו.
אבל אמרנו שדמי שביעית נתפסים בקדושת שביעית.
זה לא מכך.
או, התשובה, כיוון זה בדרך הלוואה. בדרך הלוואה, הקדושה לא נתפסת.
אז הקדישות של הפירות של השנה השמינית הן לא קדושות.
אבל למה? מה הסיבה? כי כשאני נתן לי פירות שביעית, באותו רגע לא שילמתי לו על הפירות שביעית. כי אם באותו רגע הייתי משלם לו על פירות שביעית, אז יש פה מקח וממכר, קיבלתי, שילמתי, אז התשלום יש לו דמי שביעית. אבל כאן קיבלתי פירות כאילו במתנה, כביכול, ובשנה השמינית כשבאתי לשלם לו והוא לקח את הכסף, אז הכסף שהוא מקבל זה כאילו לא תמורת הפירות האלה.
זה החזר חוב.
זה החזר חוב. עכשיו, רש"י מציין שם שמדובר שהפירות שמיטה בשמינית כבר לא קיימים, כבר אכל אותם מזמן. אז ממילא חל ניתוק בין הפירות לבין התשלום.
אבל אם הם קיימים.
אבל אם הם קיימים, אז עדיין נתפסים אחד לשני. כך מסביר רש"י, ותוספות חולק שם רש"י, וגם הרמב"ן הוא כשיטת רש"י ולא כשיטת התוספות. זה נקודה אחת במחלוקת הזאת, והקהילות יעקב מנסה להגיד פה איזה למדנות כדי להסביר את הדברים האלה. הוא אומר כך, תראו בסוף הפסקה, שנייה אחת, יש פה, שיניתי את ה, כן, בוא נראה בעמודה הראשונה בסוף. אומר ככה, הוא כבר עמד בזה מרן החזון איש בסימן י"ג וכתב שם, דמיקן מוכח דכיוון התשלומים שישלמו בשמינית הם המשמשים לאכילה שפיר קרינן בלאוכלה, אף על פי שלא ייכנסו בקדושת שביעית, דמיקון מקום אין זה סחורה, כיוון שבא תמורתו גם כן דבר לאוכלה, ורק לבייר ולבלן אסור, וכן לפיראון חוב שלא יכנס תחתיו שום דבר לאוכלה, זה נקרא סחורה. אין שם את בחזון איש, ובזה מתורץ היטב הקושיה הנ"ל על התוספות. למה אני מביא את כל זה? כי זה עדיין לא הנקודה שאני רוצה להתייחס אליה. אני רוצה להתייחס אליה זה העניין הזה של למה הקדושה לא פוקעת מהפירות עצמם, ומה זה משנה דרך מקח או דרך חילול. כי פה אני רוצה לעשות את העיקר הלמדנות שלנו פה. בשלב הזה אני רק רוצה להסביר נקודה עקרונית שהיא שופכת אור על הרבה ענייני שביעית, במיוחד קדושת פירות שביעית. זה נהיה קצת כבד, אבל זה שווה את זה. זה שווה את זה. מה מסביר להקהילות יעקב של החזון איש? הוא שואל כזאת שאלה, והוא עונה זו תשובה מאוד פשוטה. אני חוזר למקרה שבו פתחנו. מה פירוש
פסק חזון איש? התשלומים שישלמו בשמינית הם המשמשים לאכילה שפיר. שפיר קרינן לאוכלה. הכסף שהעניים כאילו עכשיו לוקחים, קונים בזה אוכל, זה הנקודה?
לא, אז אני אסביר. אני אסביר. לא, אני הבנתי. זה בדיוק מה שבאתי להעביר את זה עוד הפעם. אנחנו קודם כל להבין את המקרה באופן ברור. אני נמצא בשנת השמיטה, ואני בא לאדם, ואני אומר, תשמע, אני רוצה 2 קילו פירות שביעית. באופנים שמותר לקנות. כן, אבל צריך לשלם על זה. עכשיו, אם הייתי משלם מיד, אז מה הייתי אומר? הדמים, יש שם קדושת שביעית, נכון? עכשיו אני לא משלם לו מיד, נכון? מתי אני משלם לו? בשנה השמינית. זה הלוואה, זה חוב, נכון? יפה, וזה מותר, והדמים, יש בהם קדושת שביעית או אין בהם קדושת שביעית? אז יוצא איפה? מה זה?
כבר חלל פירות מזמן, כן?
נגיד וכן, נאמר וכן. אז מה יוצא? יוצא שהפירות האלה של השמינית אין בהם קדושת שביעית. אז יוצא שאני מפקיע פה קדושת שביעית. כי כשאני אתן את הפירות האלה לעני, הוא לא צריך לאכול אותם בקדושת שביעית. אז יוצא איפה שבזבזתי כאילו דמי שביעית.
לא, השביעית של הביתי מהעניים, אז בכלו בקדושת שביעית.
מה זה? לא, הפרי עצמו אין לי בעיה, אבל תמורת הפרי הוא אין בו קדושה. כי למעשה יוצא פה שיש לי, כן, אז זאת אומרת יפקעת את הקדושה מדמי השביעית. זה למה זה דומה? שקיבלתי דמי שביעית, אך כבר יודעים מה זה דמי שביעית, ובדמי שביעית אני משלם לבלן, לבלן זה בית מרחץ.
כן, אבל בנקודה שהפירות נאכלו,
מצוין. הפירות הראשונים, כן, הפירות הראשונים, ברור, חלים הפירות המקוריים, נכון, הפירות המקוריים, לא, אז אני אסביר, אני יודע למה הפירות המקוריים הם אף פעם הקדושה מהם לא פוקעת, הם נשארים בקדושת שביעית. גם אם זה בשנה השמינית או העשירית, נשאר בהם קדושת שביעית. רק שמגיע זמן הביאור צריך לעשות ביאור. זה בסדר, זה לא דיברנו על זה. זה כמו הינות של אוצר בית דין, שגם 4-5 שנים אחר כך זה קדוש קדושת, קדושת שביעית. זה כשאתה עניתי על הפרי עצמו, אבל אני לא דן על הפרי עצמו, אני דן על דמי השביעית. הרי מה למדנו עד עכשיו? שהקדושה שבפרי היא נשארת, אבל חלק ממנו כאילו נפרש החוצה לדגים, ומהדגים זה עובר לבשר, ומהבשר זה עובר למזומנים וכו', נכון? עכשיו את דמי השביעית האלה אסור לי להשתמש בהם לדברים מתקלים כמו בית מרחץ וכו' וכו'.
אבל זה לא החליטי שיהיו דמי
שביעית.
אם הייתי אוכל את
הפירות שביעית,
אין דמי שביעית.
כן, אבל אני מכרתי.
לא, לא,
ודאי.
אני
יספה,
יש פה
דבר, כן, אבל אני התחייבתי לתת לעני דמי שביעית, נכון? עכשיו, לאן נעלמו דמי השביעית? איפה נעלמה קדושת דמי השביעית? יוצא איפה שאני מפקיע קדושת דמי שביעית מן העולם. איך זה מותר?
אז גם שאלה לה
את זה. אז אומר החזון איש, עזוב את זה, אני לא צריך את זה. העיקר שלא גרמת להפסד של אכילת שביעית. כיוון שאתה משלם לעני בדברי מאכל, והוא יכול לאכול את הפירות האלה, והפירות האלה הם כאילו במקום הפירות שקדושים מקדושת שביעית, זה מספיק. העיקר שיהיה משהו שממשיך את פירות השביעית, למרות שקדושת השביעית פקעה פה. זה נקודה מאוד עדינה, שכדי להבין אותה אני צריך ללכת לנושא השני פה. האות ד' זה נושא נוסף, ואני אומר אולי במחשבה שנייה, בשביל שעות כאלה מאוחרות הייתי צריך להביא רק את הנושא השני ולא את הנושא הראשון. מה כתוב בנושא השני? כתוב בנושא השני כדלהלן. לא, לא, אני לא אכנס עוד פעם למחלוקות, כי כבר בזבזנו את העיון לנקודה הקודמת. הוא אומר, מסביר את דברי הרמב"ן. מה הרמב"ן אמר? הרמב"ן אמר את הדברים הבאים. הוא אמר ככה: כשאני נכנס לחנות ואני רוצה לקנות, והמוכר לא רוצה להסתבך עם דמי שביעית, הוא לא רוצה להסתבך עם דמי שביעית, אז מה אני עושה? אני אומר לו, תדע מה, תן לי קילו פירות שקדושים קדושת שביעית, אני אוכל את זה בקדושת שביעית, כי בכל מקרה פרי עצמו הקדושה לא פוקעת ממנו לעולמים. זה אני מבין, זה אני מבין. עכשיו אני אומר למוכר, אני אתן לך את הכסף בהלוואה בעוד שבוע. בסדר, עובר שבוע, המוכר מקבל את הכסף. האם יש קשר בין הכסף לפרי?
למה לשאול הלוואה? אבל תכף בתמורה, איפה באה מילה הלוואה?
תמורה תשלם עכשיו. אני רוצה,
למה בהלוואה? זה
תורת
מתנה, הוא
נותן. הוא לא נותן לי מתנות, מה זה? הוא יפשוט את הרגל ביום הראשון.
הוא לקח לאחרות פירות, אני נותן לו את האחרות, הפך את זה לחוב.
מה?
בא לאחרות נותן פה הלוואה.
כן, ברור.
הרב אמר שנותן לו את הכסף והלוואה, אוקיי.
לא ברור, הקונה במקום לשלם הוא אומר לו, אני נהיה בעל חוב שלך ואני אתן לך מאוחר יותר, כאילו המוכר ילווה את הכסף לקונה. עכשיו כשהקונה בא ומשלם, אז התשלום הזה הוא לא, הוא מנותק מהפירות שביעית,
וזה החזר
החוב.
למה הוא מדבר על הטווח של הזמן?
השאלה איך זה עובד פה, מה הטווח של הזמן? אז לפי התוספות, הנה זה טווח של הזמן מספיק, למרות שהפירות עדיין קיימים ועוד לא נאכלו והם נמצאים פה, בכל זאת הכסף מתנתק מהפירות. אבל הרמב"ן לא סובר ככה. הרמב"ן אומר, מתי הכסף מתנתק מהפירות? זה רק כאשר הפירות כבר נעלמו מן העולם. אבל כל זמן שהפרי קיים, גם אם הפכת את זה להלוואה, זה לא מועיל.
זה כמו רשי, נכון?
כן, כן. עכשיו השאלה היא, מה הסברה בזה? תראו באות ד' ובזה אנחנו נסיים. אומר ככה, לכאורה היה נראה להסביר שיטת הרמב"ן ז"ל דסובר, אני בעמודה השנייה באות ד' נקרא שתי שורות את הפסקה לקראת הסוף, ולכאורה היה נראה להסביר שיטת הרמב"ן ז"ל דסובר שגם במשלם אחר זמן נתפסו הדמים בקדושת שביעית באופן אחר. עכשיו השאלה היא, איך זה עובד? תראו את הפסקה למטה, והשת לפי זה דפפרות שביעית איקא דינא דכל שמהווה ממנו מתקדש בקדושת שביעית. המילים שמהווה ממנו, תראו, כל פסקה יש לה את מילת המפתח. פה מילת המפתח דכל שמהווה ממנו מתקדש בקדושת שביעית, ואין זה דווקא משום שהדבר הלקוח נעשה חליפה, אלא משום שהשיג את הלקוח על ידי פירות שביעית. זהו.
מה זה מהווה?
מהווה ומייצר. כלומר, כל דבר שהגיע לידך מכוח פירות השביעית, אז כאילו פירות השביעית יצרו את הדבר הזה. לפי זה מסתבר שפיר לכאורה, דגם כשמחרן בהקפה וקיבל התשלומין אחר זמן, נהי שלא מקרה חליפי הפירות רק דמי חוב. אבל מה, סוף סוף החוב הזה, איך זה בא מחמת פירות שביעי?
אז צריך לחסל אותם.
מה?
אז מה ההבדל אם אני כבר אכלת את הפירות?
לא, אם אכלת את הפירות חלופים, אז הפירות
אבל החוב עדיין לי.
כן, אבל כאילו מהווה הפרי או מהווה החוב צריך להיות קיים במציאות.
לא, אבל החוב כבר קיים בתקופת הפירות, לא זה מקרה בלתי אפשרי. לא החזרת החוב עצמה.
גם כשפרח אחר כך נתפסו אדמים בקדושה, וזה היה נראה נכון מאוד בסברה לבעל שיטת הרמב"ן ז"ל. נכון, אבל הרבה יותר מסתבר לי לחבר את זה כשהפרי בכלל לא נמצא בעולם. כל זמן שהפרי נמצא בעולם, למרות שהתשלום הוא לא קשור ישירות לפרי, אבל כוח התשלום נובע מהפירות שנמצאים פה, ממנה כאילו הפרי, המציאות של הפרי מתפשטת גם לכסף הזה. אז כל זמן שהפרי קיים, אז הקדושה של הפרי מתפשט גם לדבר שם, וזה יהיה נכון רק במקח, בחילול או דברים אחרים, זה לא עובד. זה לא עובד. יוצא פה ל...
רגע, אבל הרב, מה הרעיון שלו? איך הוא מקשר בין הפירות האלו לכסף ולכסף הזה שהוא מקבל? כאילו, הוא אמר שזה מתפשט, אבל שבי סברה.
פה צריך לתפוס את הסברה של הלמדנות פה. כאילו ככה, אני המוכר, נכון? אתה צריך לתת לי 100 שקל. אני נותן לי 100 שקל. עכשיו, מכוח מה מגיע לי 100 שקל? מכוח הפירות שנתתי לך. אז כל זמן שהפירות קיימים, למרות שהתשלום לא היה בזמן קבלת הפירות, זה לא היה תמורת אחד השני מול השני, כי תמורת זו קיבלתי חוב, הלוואה. הלוואה זה לא נקרא תשלום. אז למרות שזה לא תשלום על הפירות, אבל כיוון שהתשלום הזה נולד מכוח הפירות, אז הם חלים על זה קדושת הפירות.
ואז שאין פירות זה הלוואה, הלוואה גרידה.
הלוואה רגילה בדיוק. הלוואה רגילה זה כבר לא קשור לפירות השביעית. כל זמן שהפירות נמצאים והכסף נולד מכוח הפירות עצמם, דבר דומה לזה מצאנו רק בעבודה זרה. שכל דבר בעבודה זרה שאתה קונה, האיסור ממשיך ומתגלגל הלאה והלאה. מה יצאנו פה מהלימוד הזה?
רגע, ומה ההבדל בין זה לבין שאני מחליף פירות, או אמרנו מחלל את הפירות, קונה אותם, אז הכסף נהיה קדוש, ואמרנו שגם אחרי שאתה אוכל את הפירות, הכסף עדיין נשאר קדוש, לפי הסברה הזאת. יכול להגיד גם שגם הכסף יפסיק להיות קדוש, מתי שניקח את הפירות, מתי שיאכלו את הפירות.
לא הבנתי מה שאתה שואל.
רגע, נכון, אמרנו שאם אנחנו קונים בצורה מותרת פירות, אז הכסף הזה נהיה קדוש, נכון?
יפה.
אז כשאני אוכל את הפירות,
זה כשאני משלם מיידית.
נכון.
אז גמרנו, חלה הקדושה.
אז כשאני אוכל את הפירות, אז אותו דבר, נגיד שגם הקדושה של הכסף.
לא, אבל הכסף כבר קיבלתי מזמן בשעת התשלום, ובשעת התשלום זה כבר עבר. אנחנו מדברים כשאני מנתק את התשלום מהפירות עצמם. מה יוצא מכל הלימוד הזה פה? עשינו יותר מדי, אולי זה יצא יותר עיוני, זה לא, השיעורים לא מיועדים להיות כאלה, אבל יוצא פה משהו פילי פלאים. קדושת שביעית בפירות זה כזאת קדושה שקשה מאוד לנתק אותה מהפרי עצמו, באופן כזה שלפי הרמב"ן גם בהלוואה הקדושה ממשיכה לרדוף אחר, באופנים מסוימים. מילא לפי התוספות, אז ברגע שהתשום לא היה מיידית כתמורת הפירות, אז אז הדמי השביעית לא נתפסים מקדושת שביעית. אבל לפי הרמב"ן, שקדושת השביעית, כל זמן שהפרי נמצא, זה ממשיך, כי הדמים האלה התהוו כתוצאה מהתשלום של הפירות האלה, או חיוב הפירות האלה, רואים מכאן מה זה כוח הקדושה הזאת, צריך לשים לב אליה. טוב, עוד איזה נקודת העמקה והבנה בקדושת שביעית.
ישיבת הכותל, עם הפנים לעם ישראל.